לפני שאנחנו מתחילים את השיעור היום, אני רוצה לבקש מהציבור להתכוון שהתורה שאנחנו עומדים היום בלילה שיהיו לעילוי נשמותי. לצערי הרב העמוק, פניתי כמה פעמים בחודשים האחרונים לציבור להתפלל לרפואה שלמה של אברך צעיר בשם חיים מסוחר, ובשבוע שעבר לבינו אותו לבית עולמו. קדוש ברוך הוא תכנן אחרת, אז אנחנו מקווים היום שהתורה שאנחנו עומדים היום בערב שהוא לעילוי נשמותי של חיים מסוחר בן יחיאל זיידל דוב, שיהיה מרצוי של המשפחה, שינוח בשורם על משכבוי, שיעמוד לימין לגוירולוי לקץ הימין ותחיית המסים בקורות בימינו, ושתמיד נבשר רק בשורות טובות. אם בחוקוי סי תלכו שתהיו המלם בתוירו, והשיעור הזה הוא כבר במסגרת תחנה לחבורת התוירו למעמד הר סיני. יש לנו עוד שיעור בשבוע הבא לפני שאנחנו קרובים לקבור הסתור, והנושא שבה אנחנו נעסוק היום הוא נושא מרתק, מרחב עד למאוד, לא עמוק מאוד בלומדס שלו, אבל נושא חשוב, מרתק עם מקורות רבים, וזה היחס המשקל של הזויר ודברי המקובולים בהלוכה. היחס שבין ההלוכה והקבלה, מה משקלה של הקבלה של דברי הזויר בהלוכה, וזו סוגיה שיש לה המון מקורות, ואנחנו ננסה למצוא כללים מסוימים בסוגיה נרחבת זו, וזה הנושא שבה אנחנו עוסקים היום. מוישה קיבל תורה מסיני, אנחנו יודעים שהוריד שתי לוחות הברית, וכל מה שתלמוד ועוסק עתיד לחדש נמצא למוישה מסיני. וכל התורה כולו מוישה נסע לירושע וישוע זה לזקנים. האם זה כולל גם את הזויר וכזרי הארי? הוא דרש את הסודות האלה בפני מקהלות אמריו, או שמא מוישה לימד רק לבחירי תלמידה ודברי הקבלה? זו שאלה מעניינת שאין לי מקורות לבאר אותה, אבל אנחנו נעסוק בעיקר בדברי הפוסקים כדי לראות ולבחון מה משקלו של ספר הזויר ושל דברי המקובלים בכלל. אז כמעט כל מי שיושב בעולם הזה, מן הסתם לא כמעט, אלא כל מי שיושב בעולם הזה בבית המדרש החשוב הזה, בקיא לפחות במשנה ברורה. אז המשנה ברורה כותב כללים, הוא מעתיק את הכללים האלה מכנסת הגדולה בסימן חופי סיף קוטן ממבייס, ובעיקר כותב שם המשנה ברורה שלושה כללים. כאשר יש סירה בין הגמור אל הזויר, בין המקובולים לפויסקי ההלוכה, תמיד ההלכה גוברת על הקבלה. כאשר יש מחלוקת בפוסקים ואין הכרעה הלכתית, אני מדגיש, אין הכרעה הלכתית, כי רבים המקרים שבהם יש מחלוקת בין הפוסקים, אבל ההכרעה ברורה, אם משום משקלם של המחמירים או המקילים, אם משום כללי הפסיקה, צריך לדעי של החומרי, צריך לדעי הבונה לכולה, אבל כאשר יש משום מחלוקת בין הפוסקים ואין הכרעה ברורה מבחינת ההלכה, אז מכריעים לפי הקבלה, וכאשר הקבלה לא סותרת את ההלכה אלא מוסיפה עליה, כאשר מדובר בחומרס, אנחנו נוהגים גם לפי המקבולים כדי לצאת ידי חובה בשלמותה של המצווה. זה פחות או יותר הכללים שהמשנה ברורה מצטט מבעל כנסת הגדול. אנחנו נבחון מקורות רבים, אבל עוד לפני שאנחנו נכנסים למרחבי השולחן ערוך, אני רוצה לומר שלא כל הכללים קיבלו את הכללים האלה. אך סתם סויפה במקומות רבים נותן ביטוי לשיטתו שאין לערב כלל הלוכה וקבולה. קבולה למקובלים, הלוכה לבייס ישראל. זה פחות או יותר על רגע לחס גישתו של אך סתם סויפה. אך סתם סויפה מתבטא, הוא כותב פתגם שרגיל על לשונו, ובחסתם סויפה לפעמים אנחנו מוצאים פתגמים מעין אלה. כותב אכסם סויפה רוגל אני לא אמר, כך הוא כותב בסמנון על בתשוב הסורפיים, כל מי שמערב קבלה בהלכה עובר על הלב של זריעת כלאיים, כל מי שמערב פילוסופיה בהלכה עובר על הלב של לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, ואם הוא מנהיג ישראל אז הוא עובר באיסור של מנהיג בכלאיים. כך כותב אכסם סויפה בסמנון א', והוא נותן ביטוי להשקפה שלו. פילוסופיה לפילוסופים, קבולה למקובולים, וההלוכה הוא השולחן הרוך לפני כל כלל ישראל, ואין לערב את התחומים זה בזה אלה דברי הסמסויטר בפתגם הנעל שהסמסויטר מצטט משם עצמו בסימן נו נעל תשובה זורחיים סימן קוף בתשובה זורחיים בסמסויטר, הסמסויטר דן במצוות שילוח הקן והסמסויטר כותב את שיטתו שאין מצווה אלא אם כן אדם באמת מתכוון לאכול אפרוחים או ביצים אם הוא רוצה לאכול את האפרוחים או את הביצים אז הוא מצווה לשלח את האם אבל כאשר הוא לא חפץ לאכול, אז זה מידת אכזריות, כך כותב הסמסויפר, אין שום מצווה של רוח הקן. כותב הסמסויפר, חווה סיור מצטט בשם הזוהר, שמצווה של רוח הקן יש בו עניינים מזגבים. כנסת ישראל נמשלה ליונה, וכאשר אנחנו שולחים את האם, ומתעוררים צער, צערי רחמי האם על הגוזלים שלה, על האפרוחים או הביצים שלה, כך מתעוררת צער השכינה על כלל ישראל אז כותב הסמסויפר ודאי שלפי הזוהר יש עניין ליזום שילוח הקן גם כאשר אין לנו חפץ לפרוחים או ביצים אבל כותב הסמסויפר אין לערב קבלה בהלכה ולכן יש לפסוק שכאשר אין לנו חפץ לפרוחים וביצים אין מצווה שילוח הקן הסמסויפר הולך לשיטוסר שוב הסבן איזה חלק בייס ומנפי בייס שם הוא דן במצווה חליצה אישה זקנה שבלאו הכי לא תכננה להינשא לאיש, לא היה לה חפץ בחתונה. כותב הסמסויפר, היא לא מצווה במצווה חליצה. משום שהחליצה מבחינה הלכתית הוא מתיר. זה בא להפתיר זיקס יבמין ולהתיר את היבמה לנישואין. אבל כאשר בלאו הכי היא לא חפצה בנישואין, היא לא מצווה לחלוץ. גם שם כותב הסמסויפר, יודע אני, שבזה היה כתוב שמצווה חליצה גדולה וחשובה ממצוות יבום, משום שהמת אין לו מנוחה בקבר עד שלא תחלוץ אשתו, אבל אין בידינו לכפות דברי קבלה על המון העם. ולכן אפשר להמליץ, אפשר לייעץ, אבל אי אפשר לסוף שהיא חייבת בחליצה, משום שקבלה זו קבלה, ומבחינה הלכתית, החליצה נועדה אך ורק להתיר את האישה לנישואין. אז ציטטנו כמה מקומות בדברי הסמסויפר. הסמסויפר אומר, גם כאשר הקבלה מוסיפה להלכה, אין אנחנו מקבלים את ההלכה כהלכה פסוקה, את הקבלה, אלא למקובלת. מי שרוצה לחיות את חייו לפי כבון הסערי, להתקדש, להתערב, ודאי שיש בזה עניין, אבל אין לערב את הקבלה בהלכה כלל, זה דעתו של הסמסויפר בשונה מדברי כנסת הגדולה. מה שמשנה ברורה מצטט מכנסת הגדולה מוצא ביטוי גם בתשובת הרדב"ז. יש משקל חשוב מאוד בדברי הרדב"ז, כי הרדב"ז היה מאבות ההלכה ממש לדוירוי ולדורות העולם, וחשוב היה פויסקים לפני 500 שנה, והרדב"ז גם היה מקובל גדול, והוא כתב ספרים לקבלה כמו מצוות הסדובי, פעם המצוות לפי הקבלה של הרדב"ז. ויש כמה תשובות ברדב"ז, בעיקר שתי תשובות, שניהם בהלכות תפילין. מעניין. חלק ד' סימן, למה דבור? הרדב"ז דן במנהג רבים שמניחים תפילין בבית לפני שמתעטפים בטלס גדול בבית מניחים תפילין ורק בבית הכנסת מתעטפים בציצית והרדב"ז כותב לפי ההלכה לא נראה כן אבל כך צריך לעשות לפי הקבלה, לפי הזוהר והרדב"ז כותב שם כלל גדול כאשר יש סתירה בין קבלה להלכה אני תמיד פוסט כפויסקים נגד המקובלים, אבל כאשר הקבלה מוסיפה על ההלכה, אני נוהג גם לקבל את דעת המקובלים, כך הוא כותב כאן לגבי מנהג זה, והרדב"ז חוזר על עיקרי הדברים בסימן פי בחלק ד' שם הוא דן במנהג חליצת התפילין לפני מוסף בראש חודש. הבריות לא יודעות כמה מקום בחיינו בסדר היום תופסת הקבלה. יש הלכות במנהגים שכל אחד יודע ואנחנו לא ערים שמנהגים האלה או ההלכות האלה מושתות כל כולם על הקבולה לפי ההלכה אין עניין ואין מקור לחלוץ תפילין לפני תפילת מוסף בראש חודש מנהג זה מבוסס כל כולו על הקבלה וגם שם כותב הרדב"ז מכיוון שהקבלה כאן לא סותרת את ההלכה עלינו לנהוג לפי הקבלה אבל הרדב"ז כותב, לכל מנהג זה כן סותר את ההלכה, כי לפי ההלכה צריכים ללכת בתפילין כל היום, אז מה פתאום לחלוץ תפילין? האם אין כאן סתירה בין הקבלה להלכה? אומר הרדב"ז, לא, זה לא נחשב סתירה. אילו אכן היינו נוהגים ללבוש תפילין כל היום, אז לא היינו חולצים את התפילין לפני מוסף בראש חודש. כי אז הקבלה באה לעקור את ההלכה, ומן הדין שההלכה תגבור על הקבלה. אבל מכיוון שבלבי אנחנו לא לובשים תפילין כל היום, אז לחלוץ את התפילין רבע שעה יותר מוקדם זה לא נחשב סתירה בהלכה, ולכן עלינו לנהוג לפי המקובולים. ומכיוון שמוסף של ראש חודש זה כסר ותפילין זה כסר ולא צריך שני כתרים, אז לפי הקבלה ככה אנחנו נוהגים להחלוץ את התפילן תפילין לפני מוסף בראש חודש. גם אשכנזים שאומרים נקדש במוסף ולא כסר, זה לא קשור באמירת הנוסח של כסר. מוסף בראש חודש זה בחינה של כתר, ולכן זה לא הולך ביחד עם תפילין, ולכן נוהגים אנחנו לפי הקבולה להחלוץ את התפילן תפילין לפני מוסף בראש חודש. אז בשתי התשובות האלה ברדב"ז, גם הרדב"ז כותב ממש מעין אותם הכללים שהמשנה ברורה, חופי מבייז מצטט מבעל כנסת סקדוילו. אז כל אחד יודע שראש וראשון לגדולה הקבולה היה הארי הקודש, והוא גילה סתרי תורה, יפיץ אותם בין תלמידיו, וכל הקבלה שבזמננו מושתת כל כולו על קבולה סערי. אבל מה שלא כולם יודעים, שיותר מאשר כל אחד אחר, מי שביסס את הקבלה בעולמה של ההלכה היה הבייס יוסף ולא ארי, כי ארי לא היה ידוע כפויסק בזמנו. אבל הבייס יוסף היה גדול הפוסקים, והוא הניח לפני בייס יוסף שולחן ארוך וכל טוב וטוב, והבייס יוסף יותר מאשר כל קודמיו ביסס את פסיקותיו על הזויר. יש בערך 100 מקומות בבייס יוסף שבייס יוסף מצטט את הזויר ואת המקובולים. לא נוכל לעבור על כולם. יצא לאור בערך לפני 100 שנה ספר שבו הוא לקט את כל המקורות שהבייס יוסף מצטט את רב שמעון בר יוחאי. אני חושב ששם הספר הוא בן יוחאי, ככה אני חושב, ראיתי את זה פעם. אבל אנחנו בעיקר נביא מקורות שיש בהם משמעות מיוחדת כדי לבנות מה היו הכללים של הבייס יוסף בסוגיה גדולה זו. אז קודם כל נלך קצת לפי סדר השולחן אורך. מנהג שכל ילד יהודי יודע, כאשר יהודי קם בבוקר הוא צריך לטול את ידיו, צריך לטול את ידיו כדי להתכונן לתפילה. אבל אנחנו נותן את הידיים 6 פעמים, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, כדי להסיר רוח רע. כל העניין הזה מקורו בזויה, בספר המקבולה, ואין לו כל שורש ועניין הלכתי, וזה הפעם ראשונה, פעם ראשונה שבייס יוסף מצטט את הזויר, שולחן אורך ברכה עם סימן ד' וכנת בתחילת השולחן אורך לגבי נטיל ידיים להסיר רוח רע ששורה על הידיים לאחר שאדם קם משנתו. אני חושב שיש משמעות גדולה ומיוחדת לתורס הקבולה בהלכס תפילין, ככה אני מתרשם, משום שיש 7 פסקי הלכה בהלכס תפילין שמושתות על הזויר. אבל אנחנו לא נלך לפי הסדר, משום שאני רוצה להדגיש קודם כל את החידושים הגדולים. אז בסימן למד אלף, הבייס יוסף דן בשאלה של תפילין בחול המועד. ובעלי התוספות כבר דנו בשאלה הזו, רוב הראשונים סבורים שיש להניח תפילין בחול המועד. והסיבה שהבייס יוסף מכריע לא להניח תפילין בחול המועד, זה משום שכך כתוב בזויר. והבייס יוסף כותב, אף על פי שבעלי התוספות סבורים שכן להניח, אילו היו רואים את הזויר ודאי היו חוזרים בהם, ולכן עלינו להכריע כדברי הזויר נגד בעלי התוספות. האם זה לא סותר את הרדב"ז ואת המשנה ברורה שההלכה גוברת על הקבולה? לא סותר. הבייס יוסף מתנסח בדקדוק והוא אומר כך, הגמורה גוברת על הזויר, הפויסקים גוברים על המקובולים, כי הגמורה והזויר שניהם חז"ל, הפויסקים והמקובולים שניהם ראשונים ואחרונים. אבל הפויסקים נגד הזויר, הזויר תמיד מכריע, ולו רק משום הקדימות בזמן. הזויר זה דברי תנועם, זה רק שם רבי יוחאי וחבריו. אז הבייס יוסף מרגיש בסימן למד אלף, מכיוון שלא מצינו בגמורה דיון אם מניחים תפילין בחול המועד, אין איזה מקור ברור בגמורה, חז"ל בגמורה תנועם ואמרו לא דנו בשאלה הזו, לפיכך עלינו לפסוק לפי דברי הזוהר. הזוהר מכריע נגד בעלי הקבלה, נגד בעלי ההלכה, נגד הראשונים והפויסקים, אבל לא נגד הגמורה או המשנה.
או הברייס. זה הכלל של הביסויס. והביסויס הוא הולך לשיטתו באופן מפורש פעם נוספת דרכס קריאס התוירה בסמן קו-מם-א. כאשר הביסויס הבדן, מי שעולה לתוירה, בזמננו שיש בעל קוירה. האם מי שעולה ומברך עליו לקרוא בלחש ביחד עם הבעל קוירה? אז רוב רובם של הפויסקים אומרים ודאי, הוא זה שמברך, הוא אמור גם לקרוא. אז אנחנו עודים, משום שיש אנשים שלא יודעים לקרוא בטעמים, אז אנחנו מעמידים בלקוירה, אבל מי שעולה צריך לקרוא ביחד עם הבלקוירה, וכך אנחנו עודים. הביסי יוסף אומר לא, כי בזה כתוב שאסור ששניים יקרו ביחד. אז הביסי יוסף פוסק גם בשולחן אורך, שמי שעולה לתוירה לא יקרא. רק ישמע מהבלקוירה ויצא את החבוסת בשמיע. גם כאן כותב הביסי יוסף, מכיוון שבגמורה אנחנו לא מוצאים מקור מפורש, אלא שנחלקו הראשונים והפויסקים, לפיכך עלינו לנקות לפי דברי הזויה, כמו שכוספתי בסימן למד עליו. אז בסימן קוף ממעלה בלכס קייס התויה, הביסי יוסף מתבסס על הכלל שהוא כותב בסימן למד עליו. ולכן דברי הביסי יוסף בשתי המקומות האלה לא סופרים את הרדב"ז במשנה ברורה, אלא משלימים אותם. גם הביסי יוסף, כמו הרדב"ז, כמו המשנה ברורה, כמו כנסת גדולה, גם הוא נוקט. הלוכה גוברת על קבולה, גמורה גובר על זויה. אבל כאשר לא מצינו דיון בתלמודים, בבבלי, בירושלמי, במשנה, בברייסר, אלא בדברי הראשונים בלבד, ויש זויה מפורש, אז הזויה גובר על דברי הפויס, גם כך למדנו פעמיים מדברי הביסי יוסף. איזו עוד הלכות בהלכה ספרים מבוססות על הזויה? בסימן חופי יש כמה הלכות. סמכופי מתחילה מהשאלה מה קודם, ציצס או תפרן, וזאת השאלה שכבר ציטטנו מקודם מדבר הרדב"ז. והביסי יוסף פוסק למעשה בסמכופי סיבייס כמדומני שאכן ראוי לבוא לבית הכנסת מאותר בתפילין ורק בבית הכנסת להסעתק בציצס. והביסי יוסף עושה מעין פשרה, קודם פלס קודם. אז קיימנו את הקדימה הציטס לפני תפילין, אחר כך תפילין ואחר כך פרס גודל, כדי לקיים גם את דברי המקובולים, כך מכריע ביסי יוסף. מן הדרידן, בני אשכנז, שלא כביסי יוסף, אנחנו קודם כל נזעתם את פרס גודל, ורק אחר כך מניחים תפילין. הלכה נוספת בסימן חופי, שביסי יוסף מצטט את הזוהר, זה כמה ברכות לברך על התפילין. אבל זאת כבר מחלוקת גדולה בין הראשונים, רש"י ורבי אותם, הרמב״ם והחורקים עליו. לדעת הרמב״ם יש ברכה אחת, בעלי התוספות סבורים שתי ברכות. הביסי יוסף מכריע כשיטת הרמב״ם כמו בדרך כלל, אבל הוא גם כותב כך מפורש בזויה. והזויה זה סיבה נוספת שהביסי יוסף מכריע לברך ברכה אחת. כותב הרמ"א, בני אשכנז, אנחנו הולכים בעקבות בעלי התוספות ואנחנו מברכים שתי ברכות. באופן כללי ניתן לומר שבמקומות רבים שהביסי יוסף פוסק לפי הקבולה, הרמ"א נוטה לפסוק לפי הפויסקים ולא לפי המקובולים, גם כאשר דברים מפורשים בזוהר. והזכרתי מקודם את הביסי יוסף בסמכות ממלף לגבי קריאס התוירה, שם כותב הביסי יוסף כלל, אותו כלל שהוא כבר קבע בסימן למד א' בלחסבין לגבי תפילה בכל המועיד. והביסי יוסף חוזר על הכלל הזה, מכיוון שסוגיה זו לא מופיעה בגמורה אלא בראשונים, אז זוהר גובל על ראשונים ועדה כמוישת, שם במקום מסתייג מדברי הביסי יוסף. הוא אומר לא נדחה את דברי הפויסקים מפני דברי הזוהר, אף על פי שהזוהר היה חתום בזמן. הרמ"א חולק על ההנחה הזו של הביסי יוסף, הרמ"א כותב דברי הפויסקים אינם נדחים מפני דברי הזוהר, ולכן הרמ"א פוסק שם שיש לקרוא ביחד עם השליח ציבור, ביחד עם הבעל קוירה. אז שתי הלכות נוספות שאנחנו מוצאים בהלכות תפילין שהביסי יוסף מבסס אותם על הזוהר: תפילין לפני ציצית, ברכה אחת ולא שתי ברכות. סימן חוף, עדיין בסימן חוף אי, אבל זה דווקא לא ביסי יוסף אלא הרמ"א. הרמ"א כותב שלפי הקבולה צריך להניח של יד בישיבה ושל ראש בעמידה. כמדומני שביסי יוסף לא מביא את הזוהר הזה, אבל כך נוהגים הספרדים. הרמו כותב שמנהג דידן לא כן, אלא נניח את שני התפילין בעמידה. רוב קירות ספרד כאן נוהגים לפי המקובונים, ואכן מניחים של יד בישיבה, של ראש בעמידה. אז ראינו שלוש הלכות בסימן חופי שיש מי שנוהג בהם לפי המקובולים ולא כפי הפויסקים. סימן חוף זין סיב בייז, כתוב בשום הנוח, שהיוד של קשר תפילן של יד אסור לזוז מהתפילה, וצריך להצמיד את הקשר שלו של יד שהוא דומה ליוד לגוף התפילין. גם הלכה הזו מבססת בסיס ברזר, אין לו מקור הלכתי, רק מקור לפי הקבולה. סימן למד בייז סיף מם דלת, וזה המקור השישי אני חושב שיש לנו מהלכס תפילן. השערות שעוטפים בהן את הפרשיות מקצתם צריכים לצאת חוץ מהבייז. גם הלכה הזו מבוססת על הזר, אין לו מקור בתלמודים, בגמרא, או מקור הלכתי אחר. אז אלה ההלכות שהביס יוסף, רובם מצוטטים בביס יוסף, מקור אחד הרבי שדווקא רמו מביא את הזויה, הלכות ושיטות שמבוססות על הזויה, ואף על פי כן התקבלו להלכה. ומהלכת תפילין אנחנו עוברים להלכות תפילה. פולמוס גדול יש לסממן בו בקשר לברכס, הנויסן ליואב כוייך. וכאן דווקא בסייסף הוא נגד המקובורים, כי כאן אין זויר, אלא ארי. כתוב בשכנו סיבו, יש מי שמברך הנויסן ליואב כוייך עם שם ומלכס, וזה טעות. כך כותב בשכנו, כך מבואה בבסייסף. למה? כי ברכה הזו לא מופיעה בגמורס, ואנחנו לא מאמצים ברכות חדשות ברכס השחר שלא מופיעות בגמור, ולכן כותב הרש יוסף שאלה שמברכים הנויסם יואב כוייך עם שם ומלכס טעות בידם ואין לעשות כן. ויאף על פי כן כמדומני שהיום כל הקהילות כולם מברכים עם שם ומלכס הנויסם יואב כוייך. למה? כך כתוב בכזבי הארי, והארי אומר שיש יוד חס ברכס השחר כנגד יוד חס ברוכס בתפילת העמידה, ובכלל המניין גם הנויסר יואב כוייך, ולפי הארי צריך לברך ברכה גמורה בשם ומלכוס. הביס יוסף לא פוסק כך, כותב החידו, והחידו הזה הפך להיות פולמוס ואחד מאבני היסוד בכל הסוגיה של הלוכה וקבול. כותב החידו שהביס יוסף לא הכיר את הארי ולא ידע את גדלותו. אילו הביס יוסף היה מכיר את הארי ויודע מישהו, היה מקבל את דבריו כדברי תורה מסיני, ולכן דברי הארי גוברים על דברי הביס יוסף. הרמ"א כותב בסימן חוף ה', כי ידוע בחוש המשפט, חוש המשפט סימן חוף ה', שכאשר יש מחלוקת בין האחרונים ואנחנו מוצאים מקור בדברי הראשונים שהאחרונים לא הכירו ולא ידעו, יש לנו לפסוק את דברי אותו ראשון, בהנחה שאילו האחרונים היו נחשפים למקור הזה ודאי היו מבטלים דעתם. כאין זה, כותב הרמ"א לגבי הביס יוסף והארי, אילו הביס יוסף היה יודע דעתו של הארי, ודאי שהיה מכופף את דעתו, מבטל את דעתו מפני הארי, ולכן יש לסוק לפי הארי. ולכן החידו כותב שצריך לסוק, כן לומר הנויסן יואב כוייך עם שם ומלכס נגד פסק הביס יוסף. אף פי שהחידו היה מגדולי הספרדים, הוא נותן בחורה לדברי הארי נגד דברי הביס יוסף. ובין גדולי ספרד זה פולמוס גדול במשך הדורות. הבן איש חי, שם סממן רוב ספקות נתן זין, מעריך בסוגיה הזו, והוא מחזק ומבסס את גישתו של החידו, והוא אומר, כן, יש לסוף תמיד, לפי שתזרי, נגד הביס יוסף. כך סבור גם בן איש חי. וכף החיים מצטט את הבן איש חי, רבים סבורים אחרת. בזמננו, הרב עובדיה, שליטה זה אחד הדגלים שלו. נגד הבן איש חי וכף החיים, והוא סבור שתמיד צריך לתת בחורה לדברי הפויסקים נגד דברי המקובורים. בכל אופן, כך מתבטא החידו, ולכן נוהגים בבית ישראל לפי שיטת הארי לברך הנויסן ליאור כוייך עם שם ומלכוס. אז אני רוצה לצטט מדברי הביס יוסף באבן העזר סימן חוף גמור, שמזכירים קצת את התנא של החידו נגד הביס יוסף. יש בעלי התויסס שהקלו באיסר הויצו הזרע לבטולה. תויסס בדיבור מספלן הדלת בעיקר. הביסויסף דוחה דבריהם משום דברי הזויר שהחמיר עד למאוד באווירה הזו. אומר הביסויסף, אילו בעלי התויסס היה רואים את הזויר, ודאי שהיו מבטלים דעתם. אבל זה לא כל כך חידוש, כי כבר הזכרנו מקודם, הביסויסף בכל מקום סבור. רישוינן נגד זויר, זויר גובר. בסופו של דבר הזויר הוא חזר, לא אמר עומר לתנוע ורפשומר וחבריו. אבל מנעים לחידו שבסייסף היה מבטל את דעתו מפני הארי, היו בני דור אחד, היו בני דור אחד, ושניהם היו בצוואד. מנעים שהבסייסף לא ידע את גדולתו של הארי, אבל כנסת הגדול שם בסימן מבוב כותב דבר מדהים, שיש קבלה מאחד מזיק מצווה שהבסייסף בעצמו בסוף ימר חזר בו, וקיבל את האתרי והיה מברך בשם ומלכוס הנויסון יואב כוח. כך מצטט כנסת דוי. מדוע יש לי קושי לקבל טענה מעין זו? אבל זה קושי אישי, אני לא יודע מה משקלו אצלי, יש בזה משקל. אם הביסויסף היה חוזר בו, היה זה לרשס חייבוסוי לשנות את הפסיקה שלו בביסויסף ובשכנוח. השכנוח נתפס בחייו של הביסויסף. אז אם בסוף ימיו הוא סבור היה אחרת, כל הגה של הביסויסף הלך מקצהו אלו ועד קצהו, היה צריך לחזור בו. לא יודע, לא יודע איך לפרש את המדברים. אז יכול להיות שמסיבה כלשהי הביסויסף לא רצה לחזור בו מהפסק, אלא שהוא בעצמו התחיל לנהוג כמו ארי, לא ידענו. אבל יש מצווה ליישב את העדות הזו של כנסת דוירו מהעובדה של הביסויסף לא פרסם פסק שונה. אז צורך לא אמר, שאולי הביסויסף בסוף למד, למד את דברי הארי וקיבל אותם לעצמו, אבל כפסק הוא לא רצה לשנות את הפסק שלו. אבל זה הפורמוס בקשר לברכס הנויסן ליואב כוח בשולחנו ואורחיים סימן מן לא. יש מנהג לפני ברוך שאומר, אומרים פעמיים השם מלך השם מורך השם ימלך לא יבוד, ואומרים את זה בעמידה. גם ההלכה הזו מקורה בדברי הזויר. אין מקור הלכתי לומר פעמיים השם מלך. הביסויסף מביא הלכה הזו לדברי הזויר, הלכה נוספת שהביסויסף מבסס על הזויר. ובסמנון טס יש פסק של הביסויסף שקידוש אס יויצו וגם קידוש דסילרה אשרי אבורציין ברכס קריאה שמה קידוש יוחד איננו אומר, אף על פי שהפויסקים אמרו שוודאי שיוחד אומר, זה חלק של נוסח הברוכה. זה לא כמו קידוש שבתפילת העמידה, בתפילת העמידה אומרים רק בחזור עשר ש"ס, אבל קידוש דיויצו וקידוש דסידר הביסויסף אומר לפי הזויר יוחד צריך לדלג ולא לומר. הרמ"א אומר מנהג אשכנז כן לומר. אז הביסויסף עושה מעין פשרה, יוחד אומר בנגינה ובטעמים כקוירה בתוירה, אבל לא בדרך צבילו. כך מכריע בסויסף לפי הזויר. אז ראינו כמה הלכות גם בהלכת צבילה, הלכות שבסויסף מפסס על דברי הזויר. ליבי יוימלי, אבל זה רק הגושה סולל, שאולי יש משקל מיוחד לדברי המקובולים דווקא בתחילו ובעבוי דסלם ובסדר היום, יותר מאשר בחוש המשפטו באבן העזר או בהלכת סצר בעתו. משום שבעניין הזה של דוויקס בקודש ברוך הוא, בעבודת התפילה, בתפילין, בציציס, בסדר היום, בדברים שהם הלוז שבשדר בעבודת הלוקים, אני חושב שיש משקל מיוחד לדברי המקובולים שהם מבטאים את פנימיס הזויר ופנימיס העבודת. כך הרגוש הסליבי שאולי כאן בסוגיות האלה דווקא בשולחן ערוך יש יותר משקל לדברי הזויר. עובדה של המיטב ידיעוסי בחוש המשפט אפילו פעם אחת הביסויסף לא מביא את הזויר. אבן העזר פעם אחת לגב היצוע זר לבטור ובשמחות גמל, אבל ברוכיים המון, רוב רובם של הפעמים שהביסויסף מצטט את הזויר נמצאים בשולחן ערוך ורחיים. אני חושב ששם יש לדברים משקל מיוחד. ובכל זאת אנחנו עוברים לירדיה כמה מקורות וכמה הלכות גם בירדיה שהביסויסף מבסס על הזויר, או לפחות ממליץ לנהוג כדברי הזויר. אז בהלכס בוסה בחולב פעמיים, בעיקר יורדי הפייטס, אבל גם באור חיים קוף עין גימו לגבי מים נמצואים, אבס יוסף דם בשאלה. אז כולנו יודעים, מי שאכל בשר אסור לאכול חלב 6 שעות. יש מנהגי אשכנז שמצמצמים 3 שעות, שעה אחת, אבל אחרי חלב לכולי עלמה על ידי שטיפה והדוחר, מותר לאכול בשר, חלב אחר כך בשר מותר. אבס יוסף כותב, לא ביודע דווקא בחיים קופיים גמר, שיש מחמירים לא לאכול גבינה ואחר כך בשר לסודו אחד, לפי הזויר, פרשס משפוטים, אז הלכה נוספת. אמנם אבס יוסף לא פוסק פסק הלכתי, אבל מעין המלצה, כך נוהגים המחמירים. אבס יוסף אפילו מספר סיפור מעניין. המורדכי בחולין, תוך פרש פזיין, מביא שמהרם נהג לא לאכול גבינה ואחר כך בשר, משום שפעם אחת אכל גבינה ואחר כך מצא בין שיניו גבינה אחרי שאכל בשר. אבל הוא לא החמיר אלא בבוסו בהם, אבל לא בבוסו אוף. כותב אבס יוסף, כך נהג המורדכי משום מעשה שהיו, לא המורדכי אלא הוא מצטט אחד הראשונים. אבל אילו היה רואה דברי הזויר, ודאי שהיה נוהג כך גם לגבי בוסוף. ולכן אנחנו שראינו את דברי הזויר, עלינו להיזהר, לא לאכול גבינה ואחר כך בשר באותה סעודה, אף פי שמעיקר הדין, מי שאכל חלבי, מותר, לא צריך לשעות עד שהוא יאכל בשר. והמקור הזה משתלב, ובשאר המקורות שאמרנו מקודם, כאשר לא מדובר בסתירה גמורה, אלא שהזויר יותר מחמיר, אז אנחנו נוהגים גם לפי הזויר. כך לגבי שאלה זו של בוסו בחולוף. אחד המקורות המעניינים במיוחד זה יודע שמסם אחר הלכס גיד הנוש. הלכס גיד הנוש נפסקה הלכה ברמב"ם בשולחנו שגיד הנושה מותר בהנאה ואיננו אלא אסור באכילה. אף על פי כן כותב אבס יוסף, ראוי לא ליהנות מגיד הנושה, כי בזויר כתוב שאסור ליהנות מגיד הנושה. הרמ"א תמה על אבס יוסף וזה משעשע. אומר הרמ"א, הלא בפסוחים חוב באיזו מדל, המחלוקת הזאת זאת המחלוקת בין יהודה ושמן, ורב שמן הוא זה שאומר גיד הנושה עושה בנוע, הלוך הכיבו, זה שימות הבנוע. אז מה זה משנה שזה כתוב גם בזויר? אז רב שמן חוזר עצרה בזויר. אבל אותה מחלוקת מופיעה בפסוחים חוב באיזו מדל, גם שם אומר רב שמן גיד הנושה עושה בנוע, ורב יהודה אומר מותר, ונפסקה הלכה כרב יהודה, אז מה המשקל יש שזה כתוב גם בזויר? זה כתוב אלי גם בגמור. לכן הרמות המאה על אבס יוסף, מה הוא מדבר? שמעתי פעם בוד בשם אסף מהרדה. רב יוילש, זכר צדק וקודש לברוך. אז אסף מאמר כך, יש הבדל בין הזויר וגמור. כי רב שמע ישב 12 שנים במערה, ושם הוא למד את הזויר. ובשבת למד ג' כתוב, שלפני שרב שמע נכנס למערה, כשהיה לו קושי בלימוד, היה שואל את הפן זמניון, ורפן זמניון אמר לו 12 תירוצים. כשיצא מהמערה, הפנחס ביור הוא זה ששאל את השאלות, רב שמען הסביר ב-24 דרכים לתירוצים ליישב את הקושיות של הפנחס בן יואב. הרי שרב שמען באותם 12 שנה גדל לאין ארוך ממה שהיה לפני כן, ולכן יש יותר משקל בדברי רב שמען בזויר מאשר בדברי רב שמען בתלמוד, בגמורה או בברייתא. כך אמר רב יואב. יפה, אי אפשר להגיד שזה לא יפה, אבל לדעתי חסר יסוד. מי אומר שהזויר נכתב אחרי, בברייתא והגמורה לפני? אני לא יודע מקור. איך אנחנו יודעים מה למדו במערה? אבל התניא כן ידע. ויש בספר התניא, איגרת הקודש, כתוב באיגרת הקודש משפט מדהים, מדהים, מבהיל אפילו. הוא כותב שרב שמעון ורב אלעזר בן ערך, 12 שנה במערה למדו את הש"ס ואת כל סוגיותיה, כי את הזויר מן הסתם יכלו לגמור בבייזו ג' חדוש. כך כותב התניא בגאה זוכרית, וזה מדהים אותי. את הזויר כמה זמן היה לוקח להם חודשיים, שלושה חודשים, מה עשו 12 שנה? נעשה מבונו של נזיק את הער הסקוטשין עם כל הצויס בנסילס ובקיבאגה, כמו שלומדים, כמו שלומדים, כמו שבני ישיבות לומדים. את הסוהיר יכלו לגמור בפייסר גמר חודשים, והתניה היה מקובל, הוא ידע מה שהוא מדבר. אותי זה מדהים. תרס הקבולה, ארוחו מארץ מידו ורחוב המניין, אפילו את הזויה לגמור. זה המון, אבל כך מתבטא התניה בגרס הקוידש. בייס, גימל חדושים, כמה זמן היה לוקח לגדול יוילום לגמור את הזויה. אבל מכל מקום, יש שיר שכולנו שירים בלג בוימר ואמרתם כל החי. אני חושב שהשיר נכתב על ידי הבן איש חי. כך המסור. ושם אנחנו אומרים, שום לומד סיסרי תורה, הוך בבתוך המערה, שם למד סיסרי תורה. אז לפי התניה יכול להיות שלושה חודשים, שער הזמן, למדו את זה, מכל מקום. מי סיפר לנו שאת המחלוקת בפסוח המחוב בייז לפני המערה, והזוהר אחרי המערה, לא יודע. אבל ידידי, לא יקושר מידה. אני מתקשר להבין מה הרמור רוצה, מה בישראל זה. זה נכון שרב שמען הולך לשיטה זה גם לבזור מכל בייס. אני חושב שהטענה של רב יוסף יש לתת משקל לקבלה, לקבלה משום שהוא קבלה. אז המחלוקת של רב שמען לבזור מכל בייס הוא מחלוקת הלכתית, ועל ההלכה אדני יהוד באו, ושם הכריעו חז"ל שלא כרב יהודה. אבל רב שמען חוזר על שיטתו גם לפי הקבלה, כי מה שכתוב בזוהר זה לא לומדס, זה לא הלוך, זה לפי הקבולה, אומר בסיס. שאומנם מבחינה הלכתית הכריעו כרב יהודה נגד רב שמען, אבל לכתחילה אנו מחמירים כדברי המקובולים. ואם יש טעם לאסור ידענו שבנו המצא לקבולה ולא רק מצא להלוכה, אז מן יאמר, מי אומר שגם מבחינת הקבולה אין הלוך כרב שמען? ולכן, הבסיס לא פוסק שם לאסור ידענו שם, משום שראינו כבר בבסיוסף, הגמור המחליה כנגד הקבולה, ומכיוון שלא חרב יהודה אין לו קרב שמן, אבל הבסיוסף ממליץ, הוא כותב ראוי להחמיר, והזדנוע בגדנו שמשום שכך אותו בזויר. אומר הרמו, אז מה המשקל יש? זה רב שמן וזה רב שמן, כן, זה רב שמן של בית המדרש, זה רב שמן של ההלוכת, וזה רב שמן של הקבולה. ולכן הדעת הבסיוסף יש להחמיר, כדברי המקובולים, כדברי הבסיסף לדעתי, לכוירה הם מאוד ברורים ופשוטים. ריש פייחס ביורדי ההלכס מזוזה, מנהג נוסף שכל בסיסון נוהג, שאין לו טעם הלכתי רק לפי הקבולה שבמזוזות, על הקלף מן הצד הקיצוני, כותבים שם שקאי, כל הלכה הזו גם מבוססת על הזר, אין לו מקור בשער מקורס ההלוכה, וכך אנחנו נוהגים, כך הוא עושה בשריסת, בהלכס מזוז, זה ריש פייחס, לקבל את דברי הזויה והמקובורים. אבן העזר אמרתי שאין הרבה מקורות, מלבד מה שכבר ציטטנו מסמנחוב גמל, אבל דווקא הרמו בסמנחוב טס בתחילת הסימן מביא מנהג שמקורו בזויה, והבסויסף לא מביא שמקדשים אישה בטבעת. אז בכל בייס ישראל נהגו שחתן מקדש את הקלה בטבעת. אז מבינים שהוא רוצה לתת תכשיט, לא מיקסר. כן? הוא לא יגיע לחופה עם מיקסר. ייתן המיקסר, או אני יודע, טלפון. לא? אז רוצים לתת תכשיט, אבל למה דווקא טבעת? כי כך כתוב בזויה, כך מביא הרמו. אז אף על פי שאישה מקודשת בפרוטה ובשווה פרוטה, בדינר ובשווה דינר, אפשר לקבל לקדש בכסף. במשמעיס, במסכת קידושין, יש מגוון עצום בסוגיות של קידושין. אפשר לקדש בתמורה, לא ראינו אף פעם, חתום תחת החובה, מוציא חבילת תמורים, תמרים, הכשר של עבדת, לא צריך לבדוק תולעים, הרי את מקודשת לי בתמרים, אפשר, סוגיות מפורשות. רקוי לפוני, סחוי לפוני, יש מגוון עצום של אפשרויות איך אפשר לקדש אישה, כותב הרמור לפי הזר, צריך לקדש בטבעת, וכך נהגו בכל בייס ישראל. מקור אחרון של השיעור היום מעביר אותנו לסוף אבן העזר קופסה מחתת בלכות חליצה, וזה מקור מרתק במיוחד. כותב הרמב״ם בהלכות חליצה, בסדר החליצה, שכאשר האישה חולצת את נעלו של החולץ, היא משליחה את הנעל ארצה. אף אחד מנוי סקלם לא מוצא מקור לדברי הרמב״ם. והטור מסימן קוף סמכתס בהלכס חליצה דוחה את הרמב״ם. מניין הרמב״ם וכך הלכה הזו לא כתוב בבבלי וירושם משום מקום. הביסי יוסף כותב אורכי דמילסה נוקט, ולא משום שכך צורך לעשות, כך כותב הביסי יוסף. מה היא אמורה לעשות עם הנעל? נעל זה דבר ש... גם לא נעים להחזיק נעל של מישהו אחר, אז אחרי שחלצה את הנעל היא משליחה את הארצה. חידוש הכל סדר חליצה קוף סמכתס סיף נום גמל המחה במתיק את דברי הרמב״ם, כותב הגון סיף קוטנטס זאת כך מפורש בזויר. פלא שהביסי יוסף לא מביא את הזויר הזה, משום שהביסי יוסף היה בקי בזויר, ובמקורות רבים הוא מבסס הלכות על הזויר. אז חידוש, הביסי יוסף כותב אורכי דמילסה, הרמב״ם לא התכוון שזה הלכה. קצת פלא, הרמב״ם, הרמב״ם כותב את זה, זה לא הלכה. והגורם מביא שכך מפורש בתיקון היה זויה, אני חושב תיקון 70, כך נהיה, הוא אולי תיקון אחר, אבל הגורם מגלה שמקור בזויה. וזה מרתק שבוסיים למצוא הלכה ברמב״ם שכל מקורו בזויה. יש פולמוס גדול אם הרמב״ם היה מקובל. לכל הרמב״ם לא היה מן המקובולים, הרמב״ם היה מן הפילוסופים, בימי הראשונים היו פילוסופים מקובולים. הרמב״ם, הרב"ד, רבי יצחק סגינור, בעל הרקח, רב אלעזר מגרמזה, אלה היו מקובולים של רבנו הראשונים. הרמב״ם כתב דמי נבוכים. אבל המגדלויס, הלכות יסוד דעתו, טוען שבסוף ימיו הרמב״ם עסק בקבלה, כך כותב המגדלויס. רב גרשן היינך רזינו, בעלת חלס, היה מהפכן גדול וגאון עצום, כל אחד יודע שהוא בעלת חלס. לא כולם יודעים שהוא כתב ספר עצום על טרס, על קלם ועל ההולס, שני מסכתות קשים בארץ. בכל אופן, הוא כתב קונטרס שלם שהדפיס בספר בייס יעקב של אביר הגדול, קונטרס שבו הוא מוכיח שמוהן הבורכים מבוסס כל כולו על הקבולה, בדרך ניסטר. הרבה ראיות משכנעות, לא כולם משכנעות, אבל הוא כותב שם דברים מעניינים עד למאוד. למשל, הרמב״ם, כשהוא מסביר את כלי המקדוש בנוגע ללחם הפונים, הוא כותב, אני לא יודע לתת טעם בלחם הפונים. וזה פלא גדול, משום שהרמב״ם בדרך כלל מציע טעמים מאוד פשוטים. אני יכול להציע 10 טעמים על לחם הפונים, מה הקושי להציע משהו על לחם הפונים? אבל חסידים שאומרים עסקינס הדוסו של הארי, שם אנחנו אומרים יגל על מטעם את תריסה נהמה, כי הרי אמר שהסוד שלחם הפונים לא יתגלה אלא בביאס מושיח צדקי, הוא רק לא עושה דלובי. זה סוד שלא יתגלה אלא בביאס גוי. בסדר, כך כותב הרי, ולכן אנחנו מבקשים בסקין הסדוס ובסוד השבס יגל על מטעם את תריסה נהמה. אומרת גשם הנך, הנה לכם הרמב״ם מסביר את המסבח החיצו למסבח הפנימי את המנועיל, הכל הוא ידע רק בלחם הפונים, רק בשולחן, הוא אומר, לא ידעתי את הטעם, רמז לדברי הארי. אז מעניין. אז אני יודע שתי הלכות בבעד ברמב״ם שמבוססים בכלך על הקבולה. אחד מן השתיים זה דין זה. אף אחד מן המסקר לא מביא מקור, רק הגון מתיקוני הזויה. הרמב״ם קובע הלכה זו במשנה תורה, כפי שהסברנו בהלכות חליצה. אז בואי סי, היום עסקנו בסוגיה מעניינת וליקטנו הרבה מקורות. לא ספרתי כמה מקורות, אבל בערך 20 מקורות, ויש רבים יותר, אבל השתדלתי בעיקר ללקט מקורות שיש בהם חידוש, שאפשר ללמוד מתוכם כללים ופרטים, וגם מנהגים רבים שהם לחם חוקנו שאנחנו נוהגים ומקיימים אותם והיום ביומו, ואנחנו לא יודעים שההלכות האלה ומנהגים האלה מבוססות על הקבולה, ואנשים לא יודעים כמה משקל יש לקבלה בחיי היום יום של יהודי שואם התואר ומצווס, כפי שראינו. ופרט נוסף שלא רבים יודעים, שהביסי יוסף יותר מכל פוסף שלפניו הכניס את הזויו לא דרך גגן חצרס וקרפיבויס, אלא דרך שער לשדה ההלכה, בהלכות רבות בשולחן שערך לפנינו הביס יוסף מבוססות על דברי הזויר כפי שראינו היום. אם בחוקוי זה תלכו שתהיו המילן בתורה, ואומר התורה מנסם כולל את הכל, את ההלוכה ואת הקבולה ואת הפילוסופיה וכל חלקי תורה של אימוס או של תורה בדרכם ולאורם של רבוסינו הראשונים שפתחו לנו שערי אוירו, שערי תוירו בכל מקום ומקום. שתהיו עם אלה בתוירו, זה הם בחלקו ישראל תלכו. כנראה שלאומה לתואר יש משקל כל כך עצום, זה לא רק מצווה מן המובחר. והרבה פעמים ציטטתי את מה שכתוב בירושלמי לפחות 5 פעמים, ראש מסכת שביעס בפי אדב ג' שבס יוד א' סוכת את זין כמדומני כסוב סנון א' המון, הרבה פעמים כתוב בירושלמי כי היא חייכם ואורך למיכם, אימוסה היא חייכם בזמן שאתם יגעים בה. אז אדם מקיים מצווה תלמתויר בכל תלמוד שהוא, עד כדי כך שאמרו חזל בנדורם דף חס ומנוח סדיקטס, אפילו לכל אלו קריאה שמה שחס בארץ כבר קיים את המצווה של היום הספר התויר זה מפיחו וגיסו ביום ובלילה. מצווה תלמתויר כן, אבל חיוס של תוירה לא. אי אפשר לזכות לחיוס של תוירה. אם עושה היא חייכם בזמן שאתם יגעים בה. ורק ביגיע של תוירה אפשר לזכות בחיוס של תוירה. אז זה מה שכתוב ביובשם. אבל אני חושב שזה מופיע גם בבבלי בלשון אחר. שבס פחס או מדבייס בבבלי אמרו חזר. שם החיים היא למי ימינם בו וחלילה להפך סבר מובס למסמאילם בו. הרי שגם הבבלי אומר שהתואר הוא שם חיים, חיים הם למויצועיהם ולא לכולם, לא לכולם, רק לחלק של לומדי תואר מי המיימינם בו. ואנחנו עושים לדעת מי הם המיימינם בו, כי נלע אני עשיתי שהבבלי הזה משתלב עם הירושלמי הנאו. הירושלמי אומר, נכון, תורה נותנת חיים, אבל בזמן שאתם יגעים בו. כותב רש"י שבס פחס עומד בייס, למי אמינם בו? עסוקם בה בכל כוחם וטרודים לדעת סודה. שני אופנים למי אמינם בו. ואני חושב שאלה שני פנים של אומה לתואר, של יגיעת התואר. יגיעת הגוף ויגיעת השכל, הלב, הדעת. מצד אחד עסוקם בו בכל כוחם, כפי שכותב גם הרן, בן אדום חסר מדל, הבחייר, עודם, ללמד, תואר, בכל כוחם. מניין לנו, משיננתם לפניכם. וזה הלשון של הרן. חייר, עודם, ללמד, תואר, בכל כוחם. והוא שכותב רש"י, עסוקם בו בכל כוחם. התנאי השני, תרודים לדעת סודה. תרודים לדעת סודה. התורה צריכה להטריד את דעתו של אדם, רק אלה הם המיימינם בו. וכאשר אנו עמלים בתורה ויגעים בה, רק אז התורה נותנת לנו חיוס. הוא שמרו בבבלי. ומימינם בו נעשה סב חיים, הוא שמור בירושלמי, בזמן שאתם יגעים בה. אני רוצה לספר לכם שני סיפורים של גדול ישראל. אני לא מרבה לספר סיפורים, אבל שני סיפורים מיוחדים. שמעתי מחבר, היום הוא מר בצטוי החשוב, ראש השיב החשוב, בבחרותו הוא שימש את ראש השיב הרשח, זה יחצה לתלברוך. הוא ישן בביתו לעת זקנותו, כאשר הרב שך היה חולה ותשוש, והרופאים אמרו לבחור הזה, הוא ידע שזה תפקידו לחבות את האור ב-12 בלילה ולא לתת לרשיב לרב שך ללמוד. אז לילה אחד הוא סיפר לי בתרשות גדולה לפני המון שנים שרב שך קם ממיטתו, מדליק את האור, מחפש באותו משם שואל אותו מה הרשיב לחפש. הוא אמר, אני צריך רעש בו. אמר לו פלוני אלמוני, אבל אני צריך לחבות את האור כדי שרשיב ישן, וזה התפקיד שלי, אז אני לא יכול להביא רעש בו. והוא התחנן בפניו כאדם שהולך למות מרעב הוא מצמא, תביא לי רעש בו רק רגע, אני צריך לסדקר משהו, אני מבטיח שזה יהיה רגע כממרה. הוא אמר, אני לא יכול. אמר לו רב שך, אתה רוצה שאני ישן, אני מבטיח לך שאם לא תביא לי רעש בו אני לא אוכל לישון. אז מה הוא לא חכומם בתקנטון? אתה רוצה שאני אתגרגל במיטה בחושך ואני לא ישן, אז מה החוכמה? כך הוא אמר לו, דברים משכנים. הוא אמר, אני מבטיח לך שאם לא תביא לי רעש בו אני לא אוכל לישון. אז מה, אז מה החוכמה? אז מה יותר חכם? אני לא יודע איך אפשר לא להביא רעש בו ליהודי במצב כזה, באמת, מה? אותו בחור ישן שנת ישרים והרשיב יתגלגל כל הלילה במיטה והוא לא ישן, זה ודאי לא מה שהרופאים רצו. הוא לא רעש בו, הוא יהיה כמה דקות ברעש בו, סגר את הרעש בו, המטיר עליו נשיקות, הודה לו ואמר לו, עכשיו אני אוכל לישון. זה סיפור אחד. מה זה? טרודים לודעת סוידו. זה ביטוי לדברי רשי. מי הם המיימינם בו בתוירה? טרודים לודעת סוידו. כאשר התוירה מטרידה את מנוחתנו. וששי וזקן, שלמד את הרשב הזה מן הסתם 500 פעמים, אני לא יודע, אבל טרודים לודעת סוידו. אני לא אוכל לישון אם אני לא אראה את הרשב. ולאלה התוירה נעשית סם חיים. לאלה התוירה נותנת חיוס. אז אני בבחרותי למדתי אצל הרבי מקרויזנבורג, זה חצה וכלוברוכה, ושימשתי אותו, ופעם בשבוע הוא היה אומר שהוא קורא לי לישיבה כולה, אבל כל יום אמר שיעור לקבוצה קטנה של בחורים שזכיתי להיות ביניהם. לפעמים היינו חמישה, שישה, שבעה, רק קבוצה מאוד קטנה של בחורים. הייתי עד לסיפור שישאיר עליי רושם כביר וסיפרתי את זה הרבה פעמים. היה יהודי באנגליה שיש לי עניין להזכיר גם את שמו משום שהיה יהודי מיוחד במינו, בעל חסד עצום, רב אפרים זלמן מרגוליס. אני לא יודע אם יש בציבור כאן מי שהכיר את היהודי הזה. היה בעל חסד עצום, היה איש מעין כמותו, עם כל כך לבבי, כל כך טוב לב, היה מאוד מקורב לרבי מקרויזנבורג. הרבי פעם אמר לו, אני רוצה שתבוא אליי בשעה 8 ביום שני, יש לי עניין דחוף, עניין הציבור שאני צריך לביתך. אמר רבי פעם זלמן, לא בא בחשבון, כי יש לי פיסה ב-12, ואצל הרבי 8 בדרך כלל זה 9:30-10, זה תמיד היה כך, ולכן זה יכול להיות בזמן אחר, אבל זה לא יסתדר מבחינת הזמן. אמר לו הרבי, אני שומע, עניין דחוף מאוד, אני מבטיח שאני אהיה מוכן, תהיה אצלי בשעה 8. הוא מתייצב בשעה 8 כמו חייל, רוצה להיכנס, אומר לו הגבאי, הרבי באמצע לומר שיעור. הוא אומר, איך יכול להיות? טוב, אז הוא חשב לפעמים שיעור מתארך 5 דקות, 10 דקות, מחכה בסבלנות. 10 דקות, 7 שעה, 10 דקות, הוא ייגש עוד פעם לגבאי, משהו לא מסתדר. הרבי יודע שיש לי פיסה עוד מעט, הוא אמר לי עוד ב-8, אומר לו הגבאי, אני לא מבין, הוא לא דיווח לי, אבל הוא נכנס לשיעור ב-7:45, אז לא סביר, בדרך כלל זה לפחות 1:30, אז איך יכול להיות? לא יודע, תשאל את הרבי. השיעור היה קצר שלא הוא כרגיל, היה 45 דקות, 8:30, שהוא נגמר, הרב מרגוליס נכנס, ואני הייתי נוכח, והרבי פותח בהתנצלות. לא שכחתי, הוא אומר, אני יודע שבטחתי לקבל אותך ב-8, אבל היה לי כאב ראש היום, חובמיים תחגי שטר, כך הוא אמר, חשבתי שאני הולך למות, לקחתי תרופות, שום דבר לא עזר, הנשגת קמבריירה, הנשגת קמבריירה, וגם מסתר נעיף לבוכן, הוא אומר, לא נותר לי שום ברירה אחרת, שום אופציה אחרת, לא יכולתי לעמוד בזה, נאלצתי להכניס את הבחורים וללמוד איתם. וכשאנחנו ישבנו בשיעור הזה, לא היה נראה שיש לו כאב ראש בכלל. כשהוא התחיל ללמוד, הוא התעלה לספירות עליונות. נכנס לשיעור שבור ורצוץ, איך שהוא התחיל ללמוד, נהרה שכוחה על פניו, צבו פה נבשו יוסף הבבלי, מסים חסתו, לא ראו שמשהו כואב לו ברגע שגמר את השיעור, התמוטט כמגדל קלפים שמתמוטט, והיה חסר כוח לחלוטין. אלה המיימינם בו. אלה שיגעים בתוירה ומשתרשים בה, שהתוירה נעשית להם סם חיים, הם עושי חייכם בזמן שאתם יגעים בו. אז אלה היו גדולי ישראל שדפקו בתוירה, והתוירה מילאה את כל ישותם, את כל חדרי לבבם, הם חיו תוירה, נשמו את שמחתה, והתוירה נתנה להם כוח ותעצומות. אז היום עסקנו בתאון התוירה, באמולו, עם חוקוי סייטלכו שתהיו המילם בתוירה. ואנחנו נכנסים לשלב אחרון לפני יום קבולס התוירה, לפני היום הנסקף של מאמד הרסינאי, שהקודש ברוך הוא יעזרנו למען כבר יתשמוי שנזכה להתייגע בתוירה, להשתשע בה, לדבוק בה, ובזכות תאון התוירה שנזכה בחורו בימינו לישוע, אז נסוער לבניין, בייס המקדוש, במהירו יומנו, אמן.